נאמר בירושלמי במסכת מכות, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. אמרו להם חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לקודש הבריך הוא חוטא מה עונשו, אמר להם יעשו תשובה והתכפר לו. ואנו דכתיב על כן יורה חטאים בדרך, יורה לחטאים דרך לעשות תשובה. דברי חז"ל אלו מאוד לא מובנים. ראשית, ברור שמי שחטא מגיע לו עונש. כל השאלה היא איזה עונש. שאלו את החכמים, את הנביאים, את האחרים, וכל אחד הציע עונש אחר. חטאים תרדוף רעה, הנפש החוטאת היא תמות. אבל שאלו את בורא עולם, חוטא מה עונשו? הוא אמר, מי אמר שמגיע לו עונש? יעשה תשובה ויתכפר לו. ושאלתנו הראשונה היא, הרי התורה אומרת לנו במפורש, ושבת את השם אלוקיך, שיש אפשרות להתחיל מחדש, שבורא עולם מוכל וסולח. אז מדוע הנביאים והחכמים לא ידעו לתת את התשובה שבורא עולם נתן? למה כל אחד מציע עונש? למה לא אומרים באופן פשוט, יעשה תשובה ויתכפר לו? יש עוד הזדמנות. הקדוש ברוך הוא כל רחום וחנון. הם לא ידעו את זה. הם לא העלו את זה על דעתם. אז מדוע הם לא אמרו את זה? רק בורא עולם מגלה לנו את זה. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. נאמר במשנה, בסוף מסכת תענית, בקטע השלישי, על הפסוק, בשיר השירים, צנע אורנה בנות ציון, במלך שלמה בהתרה שהתרה לו אמו, ביום חתונתו ביום שמחת ליבו, ביום חתונתו זה מתן תורה. אומר רש"י, זה מתן תורה, קטע אחרי זה, יום הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונות. זאת אומרת, מה שנאמר בדברי המשנה ובהמשך בדברי הגמרא, יום הכיפורים הוא אחד מהימים הטובים והמיוחדים שיש לנו כל השנה. כלשון חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל, כט"ו באב וכיום הכיפורים. אומרת הגמרא, יום כיפור זה ברור. מה היה ביום כיפור? יום סליחה ומחילה. אבל בזה הגמרא לא מסתפקת. אלא יש תוספת. מה מיוחד ביום כיפור שעושה את יום כיפור אחד מהימים הכי טובים שלנו? שביום זה קיבלנו גם את הלוחות השניים. שאלתנו השנייה היא, מדוע יום כיפור הוא יום מיוחד? רק בגלל הצירוף של שני הדברים ביחד. א', זה יום סליחה ומחילה, וכן קיבלנו ביום הזה את הלוחות השניים. היה מספיק לומר לנו, למה יום כיפור הוא באמת יום מיוחד במינו? פשוט, יום סליחה ומחילה. אין לנו יום אחר בשנה כמו יום כיפור, שבו בורא עולם מוכל, סולח לכל עוונותינו. מקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. זה לבד סיבה להפוך את היום הזה ליום מיוחד. אבל חז"ל והם אומרים, לא, זה לא מספיק. צריך לצרף לזה עוד סיבה. מהי הסיבה הנוספת? כי קיבלנו ביום הזה לוחות שניים. שאלתנו השנייה היא, מדוע הצירוף של שני הסיבות ביחד, יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, יום הכיפורים, יום שניתנו בו לוחות שניים, הופכים את היום ליום מיוחד. מדוע היום הוא לא יום מיוחד, רק מחמת היכולת שלנו לחזור בתשובה וקבלת התשובה על ידי בורא עולם. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, יום הכיפורים יש דבר מיוחד, שאין אותו כל השנה. מכניסת היום הקדוש, אנחנו בקבלת עול מלכות שמיים, באמירת שמה ישראל, שנאמרת על ידינו תמיד בכל רם, גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, נאמר בכל רם. מדוע דווקא ביום כיפור אומרים את זה בכל רם? אם כי אנחנו כמלאכים, אנחנו הרבה יותר מלאכים במוצאי יום כיפור בערבית, מאשר בכניסה ליום כיפור. אחרי שאכלנו כל היום, אנחנו לא נראים בדיוק כמלאכים. אבל אחרי שצמנו 24 שעות, מגיעים לערבית, לאחר היום הקדוש, ועדיין אנחנו בתענית, אז ודאי אנחנו ברמה רוחנית גבוהה יותר, אחרי התשובה ואחרי התענית. ואז לא אומרים בכל רם, ברוך שם קודם חוטו לעולם ועד. האמירה נאמרת רק בכניסת החג ובבוקר. מדוע ביום הזה בלבד בשנה אנחנו אומרים ברוך שם קודם חוטו לעולם ועד בכל רם? אלה הם השאלות, ודרכם יראה פה דבר פילי פלאים שיהפוך את כל סוגיית התשובה לדבר שמצפים לו, לדבר ששמחים איתו, לדבר שלא דואגים ממנו. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח את הדברים בצורה הבאה. וקודם לכן, שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, שאלה נשאלה, חותם העונשו, כל אחד בא עם תשובה אחרת, החכמים, הנביאים, הנפש החוטאת היא תמות, חטאים תרדוף רעה, בא בורא עולם ואומר לא, שום עונש, יעשה תשובה ויתכפר לו. מה, הם לא ידעו את התשובה הזאת? הרי היא כתובה בתורה, שבת עד השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו בחזרה הביתה, אז מה המיוחד בתשובה של בורא עולם, שמלאכי השרת, שחכמים, שהנביאים, לא יכלו לציין, אלא כל אחד הציע עונש אחר, במקום להציע, יעשה תשובה ויתכפר לו. שאלה שנייה, המיוחד ביום הכיפורים, כדברי הגמרא והמשנה בסוף תענית, כי יש בו שילוב של שני דברים, יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות שניים. מדוע צריך את שני הדברים ביחד, כדי להפוך את זה ליום מיוחד? הרי זה שיש לנו אפשרות לחזור בתשובה, זה לבד הופך את היום ליום מיוחד. מדוע צריך לשלב ולצרף עם זה גם את הידיעה, היום הזה קיבלנו לוחות שניים. שאלה שלישית ואחרונה, מדוע ביום הכיפורים נוהגים בכל עם ישראל, כל בית ישראל, לומר בכל רם, בשעת קבלת עול מלכות שמיים, לא רק שם אלוקינו השם אחד, אלא גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם זה נאמר בכל רם. מדוע? אז ניכנס לסוגיה בצורה הבאה. בשעה שעמדנו לרגלי הר סיני, ואמרנו נעשה ונשמע, האמירה הזאת זיקתה אותנו בשני כתרים, כדברי הגמרא בשבת, כתר כנגד נעשה וכתר כנגד נשמע. על פניו, האמירה הזאת היא נראית חסרת אחריות. האמירה הזאת היא נראית שלא במקומה. איך אפשר לומר נעשה ונשמע? קודם נשמע, נראה אם הדבר נתפס על ידינו הגיוני, ואז נעשה. מה, כל מה שיגידו לנו נעשה, כל מה שדיבר השם נעשה ונשמע, מה ההסבר לכך? עד כדי כך שעוד זה מזכה אותנו בכתרים מיוחדים. התשובה היא, כשאדם בא ואומר לחברו, אני מוכן לחתום בפני עדים שכל מה שתבקש ממני לעשות, אני אעשה. והוא חותם על כך. ואחר שעה קלה, אומר לו בעל הבית, תעשה את זה, תעשה את זה, הוא אומר, לא מוכן. מה זאת אומרת לא מוכן? הרי חתמת לפני עדים. כן, לא תיארתי לעצמי שתבקש ממני לעשות דבר שנראה לי לא נורמלי. הוא יכול לחזור בו. אבל מצד שני, כשאדם בא ואומר לשני, אני לא יחתום לך שכל מה שתבקש אני אעשה, אלא אני מוכן על דבר אחד לחתום, שאני משעבד את עצמי אליך, כמו שיש לך בבית כלים מכלים שונים, רעיתים ומכוניות ובעלי חיים, יהיה לך עכשיו עוד דבר, אותי כעבד, אני אהיה קנוי לך. כשאדם חותם על דבר כזה, כל מה שהאדון אומר לו לעשות, הוא חייב לעשות, והוא לא יכול לשנות את דעתו. הוא לא יכול לחזור. וההסבר הוא, אומר לנו בית הלוי, בשעה שאדם מקנה את עצמו לשני, הוא כבר נהיה חלק מהרכוש של השני. אז ממילא, כמו שאדם ברכושו יכול לעשות מה שעולה בדעתו, כל שימוש ראוי, גם אם זה קשה, כך הוא יכול להגיד לאותו אדם לעשות אותו דבר. ולכן, אומר בית הלוי, בשעה שאמרנו נעשה ונשמע, בעצם שיעבדנו, we dedicate, שיעבדנו את כל עצמנו לבורא עולם. השיעבוד הזה זיקה אותנו בשני כתרים. השיעבוד הזה נתן לנו מתנה מיוחדת במינה. ומהי אותו מתנה מיוחדת? שיש לנו קדושת הגוף. וקדושת הגוף הזאת שיש לנו, המעלה שלה, מצד אחד, אנחנו יכולים להעביר את הקדושה למישהו אחר. אדם נדר להביא לבית המקדש שור, איל או כבס. ואחרי שהוא נדר, הוא אומר, רגע, את הכבס הזה אני רוצה להשאיר בבית. אני אתן כבס אחר במקומו. אפילו יותר טוב. והוא מנסה להעביר את הקדושה מהכבס הראשון שאותו הוא הקדיש לכבס השני. ההלכה היא, הוא תמורתו יהיה קודש. זאת ההלכה. אי אפשר להפקיע, תואפרות, לבטא, לעקור את הקדושה מהכבס פר הראשון ולהעביר את זה לשני. אותו דבר אנחנו זכינו על ידי שאנחנו בעצם שיעבדנו את עצמנו לבורא עולם לקבל קדושת הגוף. קדושת הגוף מאפשרת לנו להעביר אותה לאומות העולם. כל מי שרוצה להתקרב ולהיות חלק מימינו, אפשר לגייר אותו. אם הכל נעשה כראוי וכסדר, אפשר להביא אותו תחת כנפי השכינה. כי אנחנו מעבירים את הקדושה שלנו אליו. מצד שני, יש עוד מעלה לקדושת הגוף שיש לנו. והיא שישראל שחטא, כמה שחטא, כמה שירד למטה, ישראל הוא. תמיד הקדושה תישאר. תמיד אפשר לחזור. תמיד אין ניתוק גמור מהחיים האמיתיים שלנו. אפשר תמיד לחזור לזה. זה המעלה הגדולה שלנו. נראה כמה שורות בדברי בית הלוי, בדרוש י"ז הוא כותב, שהמקבל על עצמו בחיוב לעשות מה שיאמר, הרי עיקר הקבלה על עצמו הוא החיוב. אני מתחייב שהרי גופו לא יקנה לחברו. אז לכן, הוא יכול לחזור בו. אבל המוכר עצמו לעבד, אינו מקבל על עצמו חיוב. רק מקנה גופו לרבו. וזה יכול להיות, וזה יכול להקנות, כיוון שנעשה הגוף של רבו. אדם נהפך להיות חלק מהרכוש של רבו. הרי ממילא מחויב לעשות כל מה שיצווה הוא רבו. כיוון שגופו של רבו. למשל, דוגמה נוספת. אדם נהיה עבד, הוא ישראל, הוא נהיה עבד של השני. או גוי נהיה עבד כלל. הוא אוכל בתרומה. אם בעל הבית הוא מה? כהן. איך הוא יכול לאכול בתרומה? הרי הוא לא כהן. התשובה הוא הממון. הוא הרכוש של בעל הבית. אז הוא יכול לתת לו לאכול תרומה. כך אותו דבר אנחנו. ששיעבדנו את עצמנו באמירה הגדולה. מעשה ונשמע. דילגתי כמה שורות. אבל בן נוח, המצוות שלהם, הם בגדר חיוב, הוא מתחייב לעשות, ולא בגופם, לא שגופם קנוי למצוות, רק הם מחויבים. לכן אצל גוי אין מושג של יערג ואל יעבור. אין מושג שהוא חייב לעשות, הוא יכול טוב, הוא לא יכול, הוא לא יכול. אבל בישראל, אמר הכתוב במתן תורה, והייתם לסגולה מכל העמים, וכתוב על זה במחילתא, תהיו קנויים לי ועוסקים בתורה. פירוש הדבר שיהיה גופם ועצמותם קנוי לעבודתו יתברך ולקיום המצוות והתורה. וזהו שאמר וייתם מסגולה מכל העמים, שבזה יהיו הם שונים מכל העמים, שהם יהיו קנויים לו. וזה האמירה שנעשה ונשמע, יקננו את גופנו לעבודתו יתברך. ולכן זה מסביר לנו בצורה נפלאה את דברי התוספתא בברכות, בקטע השמיני למעלה, בשורה האחרונה, לא ישתמש אדם בפניו, ידיו ורגליו, אלא לכבוד קונו. שנאמר כל פועל השם למענהו. זאת אומרת, כל הגוף שלנו משועבד לבורא עולם, אז בעצם הגוף שלנו מייצג, רפרזנטטיב, את כבוד שמיים. אז משתמשים בכל כוחותינו, בכל חלקי גופנו, למה? לכבוד השם. יותר עמוק, כל הסוגיה של חטא, אצלנו עם ישראל, זה רק לכלוך שנמצא על הבגד, או לכלוך שנמצא על הגוף, שפשוט אפשר לנקות את זה, ולהסיר את זה. האבון, החטא, הוא לא חלק מהותי מעצמנו. ולמה? כי יש לנו קדושת הגוף. קדושת הגוף מאפשרת לנו להסיר כל לכלוך שעלינו. וזה מה שחזל מלמדים אותנו על הפסוק בשיר השירים, בקטע התשיעי, אומר שלמה המלך, אל תירוני שאני שחרחורת, שחורה אני ונאהבה בנות ירושלים, כהלי כדר כיריות שלמה, אבל מי ששחורה אני, אל תירוני שאני שחרחורת. פירוש הדבר, נאמר בחזל, בקטע העשירי, במדרש רבה אמר רבי יצחק, מעשה בקרטנית אחת, שהייתה לה שפחה כושית, שירדה היא וחברתה למלות מן המעיין, אחת שאחראית על כל השפחות בבית המלך, ולה הייתה גם איזו שפחה, והם ירדו למעיין לשאוב מים. אמרה לחברתה, חברתי, למחר אדוני מגרש את אשתו ונוטלה לי לאישה. אמרה לה, למה? למה הוא מגרש אותה? בשביל שראה שידיה מפוחמות. הידיים שלה מלוכלכות, אז הוא רוצה לגרש אותה. אמרה לה חברתה, שותה, היא שמעה אוזנך מה שפיך מדבר. ומה אשתו שהיא חביבה עליה ביותר? את אומרת בשביל שראה שידיה מפוחמות, הידיים שלה מלוכלכות ומגרש אותה, עד שכולך מפוחמת ושחורה ממאי אימך? על אחת כמה וכמה. כך, אומות העולם מונים את ישראל, ומה הם אומרים? אמרנו את כבודו של הקדוש ברוך הוא בתבנית שור, עשינו עגל, הידיים שלנו מלוכלכות, הקדוש ברוך הוא עוד מעט לוקח אותנו במקומם. עונים להם, ומה אנו לשעה אחת? אתם, ששרים מהקדוש ברוך הוא, כל הזמן על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, מה כתוב כאן? שהחטא והאבון, נכון, לפעמים הידיים מלוכלכות, אבל אפשר לנקות אותם. הבגד מלוכלך, אפשר לנקות את הבגד. את המעלה הגדולה הזאת, שאנחנו כנועים לבורא עולם, ובמהותנו יש בנו קדושה, והקדושה הזאת, קדושת הגוף שיש בנו, מאפשרת לנו בכל מצב לסלק ולנקות כל אבון. את זה גילינו לא בשעת קבלת התורה. את זה גילינו בשעה שקיבלנו את הלוחות השניים. שקיבלנו את הלוחות השניים, איתם ביחד קיבלנו גם את התורה שבעל פה. כמו שחזל אומרים בקטע 11, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. זאת אומרת, קיבלנו עם התורה שבכתב עוד הבנה שמישהו מאומות העולם לא יכול להבין. כי תורה שבעל פה היא רק שלנו. תורה שבכתב כל אחד רואה וקורא אותה. תורה שבעל פה זר לא יבין אותה. זה מה שיש לנו. אם כך, פילי פלאים. ודאי כולם ידעו שמי שחוטא יכול לעשות תשובה. החכמים ידעו, הנביאים ידעו, הנביאים מדברים על זה. 48 נביאים ושבע נביאות היו לישראל. וכולם באו לעורר לתשובה. אבל מה הם אמרו? אם אנחנו נחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא כן רחום וחנון, יכפר עלינו, על מעשינו, ויתן לנו עוד הזדמנות. אבל הכל נובע מכוח מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, לא, לא. אני אגלה לכם מה זה תשובה. תשובה זה לא שאני מרחם עליכם. זה לא שאני נותן לכם עוד הזדמנות. מגיע לכם. זה לא תשובה מכוח מידת הרחמים, זה תשובה מכוח מידת הדין. על פי דין מגיע לכם שאני אסלח לכם, מגיע לכם להתחיל מחדש. למה? כי רק אתם הקניתם את עצמכם אליי, רק לכם יש קדושת הגוף. ובאות העולם באו ושאלו, רגע, מה כתוב שם? מה התורה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה? זה יותר מדי, זה לא בשבילנו. אנחנו לא שאלנו, אנחנו לא בדקנו מה אנחנו רוצים לעשות ומה לא רוצים לעשות. אנחנו הקננו את עצמנו לבורא עולם, זיקה אותנו כתוצאה מכך הקדוש ברוך הוא בקדושת הגוף. קדושת הגוף הזאת היא בעצם הדגל של בורא עולם פה בעולם, ואותו אנחנו מחזיקים, לא אף אומה, לא אף לשון. ולכן התשובה שמחדש הקדוש ברוך הוא, שאף אחד לא ידע קודם, מגיע לנו שיסלחו לנו, מגיע לנו להתחיל מחדש, לא רק כי מרחמים עלינו, כי אנחנו ראויים לזה. זה המעלה הגדולה. ולכן כשבאים לומר בגמרא בתענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, מה היה ביום הכיפורים? זה לא רק סליחה ומחילה, גם איתנו קיבלנו לוחות שניים, שאלנו מה הצורך בשני הדברים. זה שאנחנו יכולים לחזור בתשובה, זה לבד יהפוך את זה ליום שמחה, ליום מיוחד בשנה. לא, זה לא מספיק להגיד שיש לנו אפשרות לחזור בתשובה, זה לא הופך את זה ליום מיוחד. כי אפשרות לחזור בתשובה, נכון, יום כיפור זה יום מיוחד, אבל אפשר גם לחזור בתשובה כל השנה. מה שמחדש היום הגדול הקדוש הזה, שהתשובה של יום הכיפורים זה לא כי הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה, הוא לא עושה לנו טובה, הוא אומר לנו מגיע לנו שהוא ימחה לנו, על פי דין מגיע לנו. למה מגיע לנו? כי אנחנו הקדשנו את עצמנו לבורא עולם, לא את מעשינו, את עצמנו. תעשה מה שאתה רוצה איתנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו קנויים לך. זה המיוחד ביום הקדוש הזה, השילוב של שני הדברים ביחד. ולכן נלך צעד נוסף, פילי פלאים. הראשון שהראה לנו איך מחברים את הקדושה שיש בנו לכל חלקי החיים, לכל מה שעושים בחיים, היה מי? יעקב אבינו. נאמר עליו בקטע ה-12, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר. אחרי שיעקב נפרד מעשיו הוא מגיע לשכם, ויחן את פני העיר. אומרת הגמרא בשבת בקטע ה-13, אמר רב, מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים תיקן להם. רבי יוחנן אמר, מחצאות תיקן להם. מה הוא עשה? פתח להם שווקים, עסקים, מטבע, תיקן מרחצאות, בנה, התחיל לבנות לאט לאט מיני מדינה, מה שיש בכל מקום בעולם, עם עסקים ועם גנים, מרחצאות, בתים, בתי מסחר, בתי השקעות. אבל ביחד עם זה בקטע 14, ויחן את פני העיר, נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום, וקבע תחומים מבעוד יום. הוא הבין, הוא חיבר את הכל. נכון, פותחים עכשיו, מקימים לאט לאט את ארץ ישראל, אבל ביחד עם שבת, ביחד עם מצוות, מחברים את כל העשייה לתורה ולמצוות. זה היה יעקב אבינו. ולכן יעקב אבינו, כמה נפלא הדבר שבסוף חייו רוצה לגלות לבניו את הקץ, כדברי הגמרא בפסחים בקטע ה-16, ביקש יעקב, אמר רבי יהושע בן לוי, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, עשו ואגיד אליכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים, נסתלקה ממנו שכינה. אמר שם, חס ושלום, יש במיטתי פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, אבי יצחק שיצא ממנו עשיו, אולי משהו לא טוב אצל הילדים. אמרו לו בניו, שמע ישראל, אבא, תשמע אותנו, השם אלוקינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אמר, ברוך שם מלכותו לעולם ועד. מה פירוש? מה כתוב כאן? אנחנו בקריאת שמע אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. למי אומר את זה בורא עולם? לי. והיו הדברים האלה שאנוכים מצבך היום על לבביך. גם זה נאמר לי. ואז יש הפסקה. עוברים לילדים. ושינמתם לבניך. ודיברת בם. ואז חוזרים בחזרה אליי. והיו הדברים האלה שאנוכים מצבך היום. ואז חוזרים אליי. וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. למה שהקדוש ברוך הוא לא יגמור לדבר איתי? ואז הוא יעבור לדור הבא. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה שאנוכים מצבך היום על לבביך. בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. ורק אחר כך, ושיננתם לבניך. התשובה היא, אם אנחנו רוצים לזכות, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, מה צריך? והיו הדברים האלה על לבביך. כשעושים את זה מתוך הלב, עם הרבה מסירות, אז זה יכול לעבור גם לילדים. אחרת זה משהו חיצוני, זה עובר ליד. רק בצורה הזאת זה יכול לעבור אליהם. אין דרך אחרת. לכן בני יעקב אומרים לו, אבא, כשם שאין בלבך אלא אחד. למה הם אמרו את זה? פה לא מדברים על אבא, יודעים שאבא הוא צדיק גדול. אבא רק חושב שהילדים שלו לא בסדר. היו צריכים להגיד לו, אבא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. למה הילדים אמרו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו? מי מדבר פה על אבא בכלל? לא מדברים על אבא. אלא כשם שאין בליבך אלא אחד, אבא, למדנו ממך שכל מה שעשית עבורנו עם כל הלב. וכשזה עם כל הלב, זה גם עבר אלינו. עבר גם אלינו. בא יעקב אבינו ושומע את זה, הוא אומר לילדים, נכון, עם כל הלב הייתי עם הקדוש ברוך הוא, אבל גם עם כל הלב ידעתי לחבר את הקדוש ברוך הוא לכל מה שאני עושה פה בעולם, לכל השווקים והמרחצאות והעסקים ומה שאני קונה ומה שאני מוכר ומה שאני בונה, לכל חיברתי את הקדוש ברוך הוא, הראיתי אותו בכל מקום, הייתי שם אצל לבן, לבן גרתי, אבל אצלה בבית תרי"ג מצוות שמרתי, איפה שהייתי, באיזה מצב, חיברתי את הכל, וגם במצרים, בכל מקום. לא מספיק להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. צריך גם להיות אחד עם השני, ולהביא את האחדות הזאת עם הקדוש ברוך הוא גם פה בעולם, ביום יום שלנו. כשיש את ההסתכלות הזאת, יש את הברכה הגדולה. תראו דבר מעניין, איפה מצאנו פעם ראשונה בתורה שהקדוש ברוך הוא סלח. פעם ראשונה בתורה שהקדוש ברוך הוא סלח. אחרי חטא העגל. לאדם הראשון הקדוש ברוך הוא לא סלח, הוא גירש אותו מגן עדן. ירדה מיתה לעולם. קין, הוא לא מת מיד, הוא מת שבע דורות אחר כך. הפעם הראשונה שיש ביטוי, סלחתי, אחרי חטא העגל. למה? כי אנחנו הראינו שאנחנו גם יודעים לסלוח אחד לשני. אחרי שהראינו שאנחנו יודעים לסלוח אחד לשני, הקדוש ברוך הוא גם סולח לנו. איפה הראינו שאנחנו יודעים לסלוח אחד לשני? יוסף ואחיו. יוסף ואחיו. יהודה מוכן למסור את נפשו, להציל את בנימין. ויוסף אומר לאחים, סלחתי לכם. לא כועס עליכם. למחיה שלחני אלוקים, אני יוסף אחיכם. שבורא עולם רואה שאנחנו אחד עם השני, סולחים אחד לשני, גם הוא אומר לנו, סלחתי כדבריך. זה המפתח. חטא אדם הראשון שגורש מגן עדן היה בגלל מה? בגלל מה? אתם יודעים בגלל מה? רגילים לומר בגלל שהוא אכל ממה? מעץ הדעת, לא. כי אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, אמרנו את זה פעם, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, איפה אתה? היית. מה הוא צריך להגיד? מאחורי העץ הרביעי, בצד שמאל, בפינה. מה אומר האדם? את קולך שמעתי בתוך הגן, והערה כי ערום אנוכי. סליחה, שאלתי אותך אם שמעת את קולי, שאלתי אותך אם אתה לבוש או לא לבוש, שאלתי אותך איפה אתה, איפה אתה? לא נתת לי תשובה, טוב, בוא אני אעזור לך, תגיד לי מילה אחת, אכלת מהעץ או לא אכלת מהעץ? שאמרתי לך שאסור לאכול, תגיד לי כן או לא, מה אומר האדם? זה לא אני, האישה אשר נתת עמדי, היא אני והאוכל, שאלתי אותך משהו על האישה, שאלתי אותך, שאל תגיד לי כן או לא. אם האדם היה אומר כן סליחה, הוא היה אומר רק את המילה סליחה, הוא היה נשאר בגן עדן. האדם איבד את עולמו, כי הוא לא ידע להגיד סליחה. אדם שלא יודע להגיד סליחה, פירוש הדבר יש לו איגו. איך יכול להיות שיש לי איגו? אם אני קנוי לקדוש ברוך הוא. זה לא אני, אני קנוי לא. עבדים יש להם איגו, יכולים להתווכח עם האדון, אין דבר כזה. אבל ברגע שאדם קשה לו להגיד סלחתי, זאת אומרת מי נמצא באמצע? לא הקדוש ברוך הוא, האדם. אבל כשיודעים להגיד סלחתי, אתם יודעים מה זה יוסף אומר לאחים סלחתי? זה הרי מדרגה אדירה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם סולחים אחד לשני, אני גם סולח לכם. סלחתי כדבריך. זה, יעקב אבינו מבקש מאיתנו, להבין שהקדוש ברוך הוא, אנחנו איתו אחד, לא רק בינינו לבינו. אנחנו איתו אחד גם פה בעולם, ביום יום. זה האמירה הגדולה של ברוך של כל מלכותו לעולם ועד. וכדברי חז"ל, ברוך שם כבוד מלכותו, זה ראשי תיבות, בישכם, בישכם, ברוך שם כבוד מלכותו. שם בישכם, יעקב אבינו לימד אותנו, פעם ראשונה שהוא בא לארץ ישראל, איך אפשר לפתוח ביזנס ועסקים, וכל דבר שרוצים. אין שום בעיה, בורא עולם לא אמר לאף אחד מה לעשות בחיים. אבל בורא עולם רוצה מאיתנו שנקדש את שמו. איך? כל אחד בשטח שלו, כל אחד בתחום שבו הוא מתעסק. זה הברוך שם כבוד, פעם אחת בשנה, אפשר לומר את זה בכל רם, שבאמת אנחנו מרגישים שאנחנו קנויים לקדוש ברוך הוא. מתי? ביום כיפור. ותראו גם בשעת קבלת התורה, היה אותו דבר, בקטע ה-15, אנוכי השם אלוקיך, מיכן זכו ישראל לקריאת שמה? מאיפה קיבלנו קריאת שמה? אנחנו רגילים להגיד מאיפה? מיעקב אבינו. מהבנים שאמרו לו השם אלוקינו השם אחד, אומרים חז"ל הסבר נוסף, במדרש רבה ביתרו, אמר רבי פנחס בר חמא, ממתן תורה זכו ישראל לקרות שמה. כיצד? אתה מוצא, לא פתח הקדוש ברוך הוא בסיני תחילה, אלא בדבר זה, אמר להם שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך, שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך, מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא, נענו כולם ואמרו השם אלוקינו השם אחד. אבל משה רבינו ממשיך. מה הוא אמר? ברוך שם כבוד מלכותו. לא מספיק להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. צריך להיות גם אחד עם מה שהקדוש ברוך הוא ברא פה בעולם. להביא אותו לכל מקום. לכן, כמה נפלא, כשיעקב אבינו מגיע למצרים, נאמר בקטע ה-17, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. ויראה אליו, ויפול על צוואריו ויפק. ויפול על צוואריו ויפק על צוואריו עוד. אומר רש"י בקטע ה-18 בשורות האחרונות, אף כאן הרבה והוסיף בכי יותר על הרגיל. מי? יוסף. אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף, ולא נשקו. אמרו רבותינו, למה? שהיה קורא את שמה. שואל המהר"ל, למעלה בקטע ה-19, ויקשו, למה יוסף לא קרא קריאת שמה? כיוון ששעת קריאת שמה היה, שדוחק לומר שיקדים או איחר, כי זריזים מקדימים, בשעה אחת לכולם. אם יעקב קרא קריאת שמה, למה יוסף לא קרא קריאת שמה? ועוד מי אמר שהוא קרא קריאת שמה, לא הוא התפלל? שאלות עצומות, שואל אמר, התשובה היא, מי היה יוסף? הוא היה לבד במצרים, ולמי הוא היה מחובר? ולמי הוא חיבר את כולם? היה מחובר לקדוש ברוך הוא והביא את כל מצרים. בהיסטוריה לא היה דבר כזה, עד שיוסף בא. שמלך מצרים, שהרגיש הוא האלוהים, בא ואמר הראיתם איש נבון וחכם, אשר רוח אלוקים בו, יש איזה אלוק מעל כולנו, הוא נתן רוח מיוחדת ליוסף. כשיעקב אבינו רואה את יוסף, ונופלים אחד על צווארו של השני, ויוסף בוכה, באותו רגע מה פירוש קרא יעקב קריאת שמה? לגעת ביוסף! יעקב האבא הגדול מחבק את בנו! זה האמירה הגדולה של קריאת שמה. לראות את יוסף זה לראות השם אלוקינו, השם אחד, בורא עולם, מתגלה על ידי יוסף. לראות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מלכותו של בורא עולם פה בארץ מתגלית על ידי יוסף. זה המעלה המיוחדת. זה האמירה הגדולה אצל יוסף. יוסף כל המהות שלו היה קבלת עול מלכות שמיים. לכולנו יש את זה קצת. מתי? ביום הקדוש, ביום הכיפורים. ולכן תראו דבר נפלא. שואלים יהודי, הוא בא ואומר לנו ביום כיפור, גמרו מוסף בשעה אחת, קבעו מנחה בשעה ארבע, שלוש שעות הפסקה. מה עושה יהודי בהפסקה? שואלים אותו. מה הוא אומר? אני נח קצת, אני לומד, אומר תהילים, מתפלל, אולי נח בבית הכנסת, בבית המדרש, שאם אני ירדם, אני לא ירדם בבית ויגיע מאוחר למנחה. בכל זאת, זה היום הקדוש. יש תשובה אחרת שעונים? אין תשובה אחרת. אבל אם יבוא מישהו וישאלו אותו, מה עשית בהפסקה ביום כיפור? שלוש שעות הפסקה. הוא יבוא ויגיד, מה עשיתי? יצאתי לפגוש בחורה לשידוך. הציעו לי בחורה ואמרתי, נו, יש שלוש שעות הפסקה. נמצאים בירושלים, אפשר קצת לטייל. מישהו יעלה על הדעת להגיד דבר כזה? בדיוק היום, היום צריכים לצאת לדייט, לפגישה. לא מתאים יום כיפור. אבל מה נעשה, אומרת הגמרא בקטע 23, בסוף תענית, אמר רבי שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לישראל, כי 15 ביום הכיפורים, שבהם, בימים האלה, בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן, שאולים, שלא לבש את מי שאין לו. והיו יוצאות וחולות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שכרחל ובן היופי, ישארת השם היא תתעלל. חכמות שבהם אומרות כך, צנועות, כל אחת אומרת את מעלותיה. זה עושים ביום כיפור? כן. כי מה זה יום כיפור? לקחת לכל השנה, מקדש עמו ישראל, על ידי מה? חופה וקידושין. חופה וקידושין זה קדושת ישראל שקיבלנו בשעת אמירת נעשה ונשמע. שאנחנו יכולים להרגיש את זה ביום הקדוש. דווקא אז, לאדם יש את המבט הנכון, את הפריוריטי, סדר עדיפות נכון. ולכן דווקא אז, אומרת הגמרא, היו יוצאים ופוגשים אחד את השני, כי הדברים נעשים מתוך קדושה אמיתית ומעלה מיוחדת שיש לנו. לכן, את זה חז"ל מבקשים מאיתנו, שנזכור. וזה משה רבינו רוצה מאיתנו. מה הוא אומר לנו ערב הכניסה לארץ? בקטע 21, ויצא משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך והקימות אליך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד, כתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת, בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש אשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, והיה בעובריכם את הירדן תקימו את האבנים האלה, אלה האבנים שכתובה עליהם דברי התורה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד. לכתוב תורה על אבנים, תעשו דבר ראשון שבאים לארץ ישראל. מי שיודע לכתוב תורה על אבנים, פירוש הדבר הוא יודע לחבר את בורא עולם גם לאבן, גם לדבר הכי נמוך, גם הדבר הכי גבוה. כל דבר יש בכוחו להביא כבוד שמיים. זה האמירה הגדולה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מתי? ביום הכיפורים. ואת זה לוקחים לכל השנה כולה. המעלה הגדולה של הימים שלקראתם אנחנו הולכים, בורא עולם אומר לנו דבר אחד, לכל אחד מאיתנו, תכיר מי אתה. כמה שיותר נכיר מי אנחנו, כמה שיותר נבין לנו יש קדושת הגוף, אין את זה לאומות העולם. נבין שבורא העולם אומר לנו, אני נותן לך אפשרות להתחיל מחדש, לא כי אני עושה לך טובה, אתה עושה איתי טובה, אתה עשית איתי טובה, קיבלת את מלכותי, שיבדת את עצמך, מגיע לך על פי דין, מגיע לכולנו על פי דין, אפשרות להתחיל מחדש. זה המעלה הגדולה שלנו, שיש את הידיעה הזאת, כל התשובה נהפכת להיות קלה יותר. כל התשובה נראית לגמרי לגמרי אחרת. ולכן יום הכיפורים זה לא רק יום סליחה ומחילה, זה סליחה ומחילה על פי דין, כי ביום הזה קיבלנו לוחות שניים. צריך לשלב את זה ביחד. וכשמגיעים לכזאת הרגשה, פעם בשנה, אפשר באמת לומר בכל רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו מבינים באמת כמה הדבר הזה חשוב. אומות העולם מתעוררים. אומות העולם מבינים את זה. מי אנחנו? העיתונות העולמית. אתמול. בהודו. מדינה עם מיליארדים של תושבים. למעלה ממיליארד תושבים במדינה. כתבו בעמודים הראשונים. לא כדאי בזמן הזה של השנה להשקיע כסף. To invest. להשקיע. למה לא כדאי? כי אצל היהודים זה שנת שמיטה. תעשו בגוגל שמיטה. תראו כמה מיליונים נכנסו למילה הזאת. מיליונים. ובסוף שנת שמיטה תמיד יש איזה משבר כלכלי. גם לפני 8 שנים היה. וגם קודם. ויש שם רשימה לאורך כל השנים. וצריך לחכות עד אחרי שיגמר החודש האחרון בשנה אצל היהודים, שנקרא חודש אלול. בעיתון בהודו כותבים בעמוד הראשון, אלול! אז אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, לא נגיד בכל רם מקירות לבינו אלול, 10 ימי תשובה. לנו יש קדושת הגוף, לנו יש תשובה, כי מגיע לנו. אז כמה קל בימים האלה באמת להתחזק, כמה קל בימים האלה כדי לבנות את הקשר בין אדם לחברו, בין אדם למקום. ואם נאמר את המילה אחת, סלחתי, יענה לנו בורא עולם, סלחתי כדבריך. עד כמה שאצלנו הדיבור הוא באמת סלחתי, אומר הקדוש ברוך הוא, כך גם אני סולח לך. סלחתי כדבריך, כמו הדיבור שלך, כך הדיבור שלי. כשבאים כך לימים הנפלאים האלה, אז מכוח זה, אין ספק שנוכל לקחת את מעלת הימים, ונוכל לבקש עם בורא עולם, שתן לנו עוד יותר כוחות לגלות את שמו, ונזכה באמת לשנה של ברכה, של בריאות, שמחה, הצלחה, וימלא את כל משאלות ליבנו לטובה. שבוע הבא זה השיעור האחרון לפני ראש השנה וגם לפני סוכות. כי שבוע אחרי זה, יום שלישי,